אז באמת נחזור חזרה לתחילת פרק ג', אנחנו קצת, תראו, יש כאן פרקים, הפרקים שלפנינו הם פרקים מאוד מאוד מרובים בפרטים, ואנחנו נלמד אותם באיזה מין דילוגים ממקום למקום, כדי להספיק לראות כאן איזושהי תמונה שלמה, לבנות כאן איזשהו ציר בתוך הפרקים האלו. ואנחנו נתחיל היום איזושהי סוגיה שתלך ותלווה אותנו מבחינה תנכית, תלך ותלווה את הציר הזה של הפרקים הקרובים. בואו נקרא תחילת פרק ג', והתחתן שלמה את בת פרעה מלך מצרים, ויקח את בת פרעה ויביאה אל עיר דוד עד כלותו לבנות את ביתו ואת בית אדוני ואת חומת ירושלים סביב. רק העם מזבחים בבמות, כי לא נבנה בית לשם אדוני עד הימים ההם. זה צמד ראשון של פסוקים. אני מדלג פה לפרק ד', פסוק, נתחיל מפסוק ט'. ויתן אלוהים חוכמה לשלמה ותבונה הרבה מאוד ורוחב לב ככל אשר על שפת הים, ותרב חוכמת שלמה מחוכמת כל בני קדם, מכל חוכמת מצרים, ויחכם מכל האדם מאיתן האזרחי, ואימן וחלקול ודרדה בני מחול, וישמו בכל הגויים סביב. וידבר 3,000 משל וישירו 5 באלף, וידבר על העצים מן הארץ אשר בלבנון, ועד האזוב אשר יוצא בקיר, וידבר על הבהמה ועל העוף ועל הרמס ועל הדגים, ויבואו מכל העמים לשמוע את חוכמת שלמה, מאת כל מלכי הארץ אשר שמעו את חוכמתו. וישלח חירם מלך צור את עבדיו אל שלמה, כי שמע כי אותו משכו למלך תחת אביהו, כי אוהב היה חירם לדוד כל הימים. וישלח שלמה אל חירם למור, אתה ידעת את דוד אבי, כי לא יכול לבנות בית לשם אדוני אלוהיו, מפני המלחמה אשר סבבו עד תת אדוני אותם תחת כפות רגליו. רגליי כתוב כאן. ואתה הניח אדוני אלוהי לי מסריב ונצטן במפה גרה, ואינני אומר לבנות, תודה, בית לשם אדוני אלוהי, כאשר דיבר אדוני אל דוד, כאשר דיבר אדוני, לבנות בית לשם אדוני אלוהי, כאשר דיבר אדוני אל דוד אבי למור, מה? דילגתי, סליחה, דילגתי לפרק ה', פסוק כ' עכשיו. פרק ה', אני מדלג שנייה. אני אקרא עוד פעם, פסוק ת' ז', וישלח שלמה אל חירם למור, אתה ידעת את דוד אבי כי לא יכול לבנות בית לשם אדוני אלוהיו, מפני המלחמה אשר סבבו עתת אדוני אותם תחת כפות רגליי. ואתה הניח אדוני אלוהי לי מסביב ונסתם ומפה גרה, והנני אומר לבנות בית לשם אדוני אלוהי, כאשר דיבר אדוני אל דוד אבי למור, בנך אשר אתן תחתיך על כיסך ויבנה הבית לשמי, ואתה צווה והכרתו לי ארזים מן הלבנון, ועבדה יהיו עם עבדיך, ושכר עבדיך אתן לך ככל אשר תאמר, כי אתה ידעת כי אין בנו איש יודע לכרות עצים כצידונים. כן? ויקי שמו אחירם מדברי שלמה, וישמח מאוד, ויאמר ברוך אדוני היום אשר נתן לדוד בן חכם על העם הרב הזה, וישלח אחירם אל שלמה למור, שמעתי את אשר שלחת אליי, אני אעשה את כל חפצך בעצי ארזים ועצי בראשים, עבדה ירדו מן הלבנון ימה, ואני אשימם דוברות בים עד המקום אשר תשלח אליי, ונתפצתים שם, ואתה תישא ואתה תעשה את חפצי לתת לכם ביתי. ויהי חירום נותן לשלמה עצי ארזים ועצי בראשים כל חפצו, ושלמה נתן לחירם 20,000 קור חיטים מקולת לביתו, ו20 קור שמן קטית כה ייתן שלמה לחירם שנה בשנה. אז אנחנו כאן מתחילים פה לחמם את המנועים בקשר למשימה המרכזית של שלמה בבניית, במלכותו, שזה בניית בית המקדש. ולכן הפסוקים שכרגע קראתי הם קצת מפתיעים, נכון? מה יש בהם שהוא מפתיע? כן. ו? ו?
עדיין לא נבנה בית. נשאם באותה פסקה שהוא מתחתן עם בת פרעה, כמו שדוד כבר הכין את כל מי שנכתב בספר לפני.
כן, הבמות זה דבר אחד, זה דבר אחד שהוא מפריע לנו, אנחנו תכף נדבר עליו. אני רוצה בעיקר שנשים את הלב, כן.
אם הוא מתחתן עם בת פרעות, זה מן הסתם לצורך מסחר, איזשהו קשר, למה הוא הולך לצידונים?
כן, אבל עוד לפני כן, אני כאילו מנסה להסב את תשומת ליבנו לעובדה ששלמה, כמדיניות, לא כאיזו תקלה, מכניס לתוך בניין בית המקדש, מערב גורמים מחוץ לעם ישראל. שזה קצת תמוע, כלומר, בתור מבט ראשון. לא זה מה שציפינו, לפחות בית המקדש, זה נראה המקום הכי הכי פנימי, הכי הכי סודי, הכי קשור לעם ישראל. והנה, הנה שלמה, בתור מהלך אסטרטגי, לפני שהוא מתחיל לבנות את בית המקדש, הוא קושר קשרי נישואין עם פרעה מלך מצרים, ומבקש מחירם את החומר, את העצים ואת הארזים וכו', לבניית בית המקדש. אנחנו מיד נראה שעם חירם זה לא יסתיים רק ב... כלומר, אפשר היה לתרץ להגיד, שמע, צריך עצים לבית המקדש, וחירם יש לו, אז נגמר הסיפור. אנחנו מיד נראה שזה לא נגמר רק בעצים, זה התפתח לעוד כיוונים. וכמובן השאלה היא כאן, מדוע ולמה, וכאן יש, צריך לעשות כאן איזו הקדמה חשובה, שרק בעקבות ההקדמה הזאת אנחנו נוכל להבין את ימי שלמה לאשורם. גם את ההצלחות וגם את הנפילות. זה ברור, רואים את זה כמעט מכל פסוק, הכיוון הזה זועק, ששלמה ראה את עצמו כסוף ההיסטוריה. כלומר, כל ההיסטוריה מכוונת אליו. אל הנקודה הזאת שהוא ימלוך על ישראל, חז"ל דיברו על קיימא סיהרא באשלמותא, על כך שבתקופת שלמה המלך הירח הוא במילואו, וזה ברור לשלמה שעכשיו, עם בניית בית המקדש, העולם מגיע לתיקון הסופי שלו. אנחנו נוכיח את זה עוד מהרבה מאוד מקומות, בעיקר מתפילת שלמה בחנוכת בית המקדש, אבל כבר כאן זה מתחיל. שלמה, בתפיסה שלו, לא עסוק בלבנות רק בית לבית המקדש לעם ישראל, הוא עסוק בלתקן את העולם כולו. את כל העולם. כבר כאן קצת רמזנו על זה שמגיעים מכל מלכי אומות העולם מגיעים כדי להתפעל מן החוכמה שלו, גם פה וגם בספר דברי הימים מתואר הביקור של מלכת שבא, שבא לבחון את שלמה ולעמוד על חוכמתו. והפלא הזה, זה ברור ששלמה רואה את עצמו כמביא את ההיסטוריה שהתחילה בעצם, מבחינת עם ישראל התחילה ב-1948 לבריאת העולם, בהולדת אברהם אבינו, ויציאת מצרים, גלות מצרים, הרבה מאוד איזה מין תקלות בהמשך, המדבר 40 שנה, 390 שנה שמסתובבים ולא מקימים את המקדש, והנה ההבטחות והיעודים האלוהיים, שדובר בהם על הקמת בית מקדש, על תיקון העולם כולו, חזרת העולם כולו למדרגה הראשונה שלו, מגיע כאן. זוהי נקודת המוצא של שלמה, לכל מה שהוא הולך לעשות. ולכן, בית המקדש, תהליך בניית בית המקדש, כן? שלמה עושה כאן את ההבחנה, בספר דברי הימים זה מצוין, שהוא שם את בת פרעה בצד, הוא אומר שלא תבוא לי, לא תבוא לי איזו אישה זרה לתוך... לתוך בית המקדש, כן? אבל הסיבה שהוא מתחתן איתה היא אחת. הניסיון להשפיע על האנושות כולה. לכן הוא מתחתן עם בת פרעה. כן? לכן בעצם פרעה זה האימפריה השכנה כאן. כמה שהוא מגייר אותה וכולי, הרמב"ם מדבר, זה לא שהוא מתחתן איתה חס וחלילה בגויותה, הוא גייר אותה וכן זה הדרך. אבל בעצם, עצם ההבאה שלה לתוך המתחם הזה של שלמה המלך, זה בעצם אמירה, אני הולך לתקן את העולם כולו. שלמה מכוון מאוד מאוד גבוה. הייתי אומר שתקופת שלמה היא התקופה בעלת המתח הגבוה ביותר בתנ"ך. הולכים פה על כל הקופה. על כל הקופה. אם זה מצליח, אז זה מצליח. זהו, פה זה נגמר. תחשבו, בואו נשחק משחק קדימה, מה קורה אם זה היה מצליח? אנחנו יודעים את הסוף, שזה לא הצליח. אבל אם זה היה מצליח, בית המקדש היה נחרב, ישראל היו גולים מאדמתם, וכל העולם כולו היה נהיה מוסרי וישר, יונק חיים ממקור החיים בית המקדש, היה מזרים חיים ומוסר ויושר וצדקה לאנושות כולה. לא היה מלחמות, לא היה בערות, לא היה שנאה, הלב היה פתוח, אבי העורקים מזרים דם עד לאיברים הכי נמוכים, לציפורניים, וכשהלב פועל, אז כל האיברים כולם רעננים וכולי, כמובן יש את ישראל שהם קרובים בלב של האיברים, אבל כל המבנה כולו ניזון מן הדבר הזה. זה קרה אם זה מצליח. שלמה הולך לתקן מהציפורן ועד הקודקוד. ככה הוא תופס את עצמו. תשימו לב, הוא מדבר הרבה על עצמו גם, הוא מתאר, הוא מספר לחירם, מה הקדוש ברוך הוא זה, ולי נתן, הקדוש ברוך הוא נתן לי, אפשר לי, נתן לי את החוכמה, נתן לי את הלב השומע, כדי לעשות מהלך שהולך לתקן אנושות שלמה. אנושות שלמה. אנחנו ננסה לראות. זה בדיוק, זאת השאלה. אנחנו ננסה לראות תוך כדי הלימוד מדוע זה לא הצליח. מה היה כאן? מה היה כאן הכישלון? איפה כאן זה לא הלך? אבל קודם כל בואו ננסה להבין מה והאמינה. מה בכלל רצה שלמה? מה הייתה הכוונת מכוון שלו? אחרי זה לא הצליח, אבל הכוונה כאן היא מאוד מאוד חשובה. תראו שזה, עכשיו עם בת פרעה זה ברור לנו, ברגע שהוא מתחתן איתה זה קשרים מאוד מאוד משמעותיים, ואנחנו בעצם מבינים, חז"ל מלמדים אותנו שבת פרעה היא גם זאת שמכניסה את כל ההתנגדות לתוך המהלך הזה. היא מפחדת מזה, היא מבינה לאן שלמה לוקח, ולכן היא מנסה למנוע ממנו את כל הקמת בית המקדש ואת כל הזה, היא מנסה ככה לעכב. חז"ל אומרים שבשעה שנשא שלמה את בת פרעה, ירד גבריאל ונעץ חרב בים, ועליו עלה סרטון שעליו נבנה כרך גדול של רומי. כלומר, בשעה הזאת שנוצר החיבור הזה, בעצם, מכיוון שאנחנו ננסה לראות בהמשך, מכיוון שהחיבור הזה כנראה לא נעשה כמו שצריך, אז בעצם בזה הרגע גם שלמה גזר את גזר דינו של בית המקדש הזה להיחרב. כן, בפעם הראשונה וגם בפעם השנייה. טוב, אנחנו מקדימים פה את המאוחר, אבל תראו בדברי הימים, שזה לא נגמר לפחות מצור, לא נגמר רק בהספקה של חומר, אלא הרבה יותר מזה. תראו בדברי הימים ב' פרק ב', בואו נקרא עוד פעם. ויספור שלמה 70 אלף איש סבל, דברי הימים ב' פרק ב', ויספור שלמה 70 אלף איש סבל ו-80 אלף איש חוצב בהר, ומנצחים עליהם 3,600. וישלח שלמה אל חירם מלך צור למור, כאשר עשית עם דוד אבי, ותשלח לו ארזים לבנות לו בית לשבת בו, הנה אני בונה בית לשם אדוני אלוהי, להקדיש לו, להקטיר לפניו קטורת סמים ומערכת תמיד, ועולות לבוקר ולערב ולשבתות ולחודשים ולמועדי אדוני אלוהינו, לעולם זאת על ישראל. בבית אשר אני בונה, גדול, כי גדול אלוהים מכל אלוהים, ומי יעצור כוח לבנות לו בית, כי השמיים ושמי השמיים לא יחלקלו, ומי אני אשר אבנה לו בית, כי אם להקטיר לפניו. ואתה, שלח לי איש חכם. לעשות בזהב, בכסף, בנחושת, בברזל, בארגוון, בחרמיל ותכלת, ויודע לפתח פיתוחים עם החכמים אשר ימי ביהודה וירושלים, אשר הכין דוד אבי. זה כבר מעורבות בתוכן, זה כבר לא חומר. זה לא הזמנה, כך וכך עצים, כך וכך על מוער. פה מדובר על בנדר, על מהנדס, על מישהו שהוא יהיה כאן עסוק בכל הפיתוחים. אני מבין כאן, וגם ככה זה, יהודי או גוי? פשטות גוי. בפשטות גוי. תכף נראה שהוא כנראה היה איזה משהו ביניים כזה. הוא שלח לי עצי ארזים ברושים על גומים מהלבנון, כי אני ידעתי את עבדיך יודעים לכרות עצי לבנון, והנה עבדה עם עבדיך. הוא להכין לי עצים לרוב, כי הבית אשר אני בונה גדול באפלי וכו' וכו', ואני אשלם לך. והיום פסוק י' ויאמר חירם מלך צור בכתב, וישלח אל שלמה באהבת אדוני את עמון תנחה עליהם מלך. ויאמר חורם ברוך אדוני אלוהי ישראל אשר עשה את השמיים ואת הארץ אשר נתן לדוד המלך בן חכם יודע שכל ובינה אשר יבנה בית לאדוני ובית מלכותו ואתה שלחתי איש חכם יודע בינה לחורם אבי בן אישה מן בנות דן ואביו איש צורי יהודי אבל אבא שלו גוי אבא שלו גר על כל פנים האדם הזה הוא איזה מין כאילו גורם מתווך בין עם ישראל לבין אומות העולם, הוא גורם מתווך כי אמא שלו יהודייה, משבט דן, אבל אבא שלו כנראה או גוי או גר, יודע לעשות בכסף וכו' וכו' וכו', והוא יהיה עם החכמים שלך. ואנחנו נכרות לך עצים ללבנון וככל צורכך, ונבילה לך רפסודות על ים יפו, ואתה תעלה אותם ירושלים. במלאכים זה דוברות וכאן זה רפסודות. כן? אז זה לא במקרה. שבעצם המתכנן הראשי, המתכלל והמתכנן הראשי, המהנדס הראשי שבונה את בית המקדש, זה איזה מין טיפוס ביניים כזה. ומהנדסים לא חסר בעם ישראל. אולי עצים ואלמוגים וכאלה חסר, אבל אנשים חכמים לא חסר. שלמה בכוונה פונה אל חירם מלך צור, אומר לו, אני רוצה, בעצם אני רוצה לבנות את בית המקדש בשיתוף איתך. עכשיו, בואו רק נשים לב מי זה חירם מלך צור, ולמה כל כך חשוב לשלמה לכרות איתו ברית. על פרעה אנחנו בעצם יודעים, עוצמה חומרית, כלכלית, כזו ואחרת, בסדר, מצרים. אבל חירם מלך צור קודם כל מבטא עבורנו בתנ״ך את המודל של הגוי המתוקן. הייתי אומר שהוא המקבילה של, המקבילה של היום בימינו זה הדרוזים. דרוזים. כזו לכם הדרוזים פה במדינת ישראל, גויים מתוקנים. גם מבחינת ההתנהלות האישית שלהם בינה לבין עצמה. מבחינת הצניעות וקמת הבתים, מאוד מסורתיים, מאוד צנועים, מאוד זה. וגם ביחס שלהם למדינת ישראל, מקבלים את מרות המדינה, נאמנים, מבינים... מבינים את חשיבותה, זה דוגמה, ולכן גם הם יחסית, יש להם ברכה. יש אומות שהן מקולקלות, יש אומות שהן מתוקנות. האומות המתוקנות הם, כמו שעם ישראל נגיד הוא הראש, צריך שיהיה צוואר, איזה גורם מתווך, איזה גורם מחבר בין ישראל לבין אומות העולם. שלמה מזהה בחירם את הגורם הזה. תשימו לב, את פרעה, בת פרעה הוא גייר, את מחירם הוא לא מבקש להתגייר. אתה רוצה? לבנות את המקדש, בבקשה, בכבוד, יש כאן בדין לגיור, תעבור תהליך גיור, אני אעשה איתך בריתות, לא? את בת פרעה הוא מגייר, כי בת פרעה זה בעצם היכולת של שלמה להתחבר לעוד אומות, ולקחת איזשהו, הייתי אומר, את הניצות שקיים אצל אומות העולם, לגייר אותו ולהביא אותו פנימה לתוך עם ישראל, זוהי בת פרעה. אבל עם חירם מלך צור הוא לא מגייר אותו. שלמה רואה בחירם את החוליה המתוקנת באומות העולם, שדרכה אפשר יהיה להשפיע. לפעמים הפער והמרחק בין עם ישראל לבין האומות שנמצאות במקומות מרוחקים, הוא גדול מדי. צריך איזו חוליה מקשרת, חוליה מתווכת בין ישראל לבין אומות העולם, זה חירם מלך צור. גם מבחינת המיקום, צור היא רוכלת העמים. הנמל הגדול ביותר באזור הוא בצור. כן? כל העמים כולם בעצם מביאים את הסחורה שלהם, כך אומר הנביא יחזקאל, קורא לצור, רוכלת העמים, יושבת על עליים, כן? זה בעצם הנמל המרכזי בכל המזרח התיכון, כל אגן הים התיכון. זה נמל צור, מאירופה ומכל האזור של אפריקה, מכל המקומות האלה מגיעים לצור, מביאים סחורות, מגיעות תרבות. אז אם אתה בעצם משפיע על חירם מלך צור, השפעת על האנושות כולה. מצור תצא תורה, כביכול, לאנושות כולה. מציון לצור, ומצור לאנושות כולה. ולכן שלמה, לא סתם, לא בטעות, זה לא איזה מין, מאיפה אפשר לקחת חומר טוב, אז יאללה, הנה, צור. זה מכוון מאוד, הוא מחפש את חירם מלך צור. וחירם מלך צור, הוא כבר נאמן גם לדוד, הכרת ברית עם זה, וגם לשלמה, ותראו את המילים שאומר חירם. כן? חירם משבח את מי? קודם כל, בואו נרגע, נחזור רגע למלכים, אז יבוא מכל העמים לשמוע את חוכמת שלמה, ואז מי שמתחיל כאן זה חירם. וישלח חירם, פסוק תתוו, וישלח חירם מלך צור את עבדה ולשלמה, כי שמע, כי אותו משכו למלך תחת אביו, כי אוהב היה חירם לדוד כל הימים. יש כאן איזה, אנחנו אולי היום עם ישראל, אחרי 2000 שנות היסטוריה, שבהם הגויים בעיקר היו עסוקים בלהרוג אותנו, אנחנו כל כך חשדנים, גם גוי שבא לחבק אותנו ולחייך, אנחנו אומרים, מה אתה מסתיר, איפה כאן הבומבה, מה, כי הרי זה לא לשם שמיים פה שום דבר, כי אנחנו צרובי שואה וצרובי פרעות וכו'. אבל באופן עקרוני, זה גם באופן פנימי, הדבר הזה הוא מתבקש, שעם ישראל כאומה, יהיו ודאי אומות מהמתוקנות שבאומות העולם, כמו שאנחנו מכירים את זה מחסידי אומות העולם. חסידי אומות העולם. ואגב, השבוע זה 100 שנה, נדמה לי, להולדת ראול ולנברג. 100 שנה. האדם הצדיק הזה, החסיד אומות העולם הזה, שהציל עשרות אלפי יהודים, לא בדיוק יודעים כמה, חילק להם סרטיפיקטים של שוודיה, וממש שלף אנשים מהשיירות, בעיקר בהונגריה, הוא פעל בעיקר בהונגריה, הוא בעצם התעמת מול אדולף אייכמן, הוא ממש הוציא אנשים מהשיירות, חילק להם תעודות של הצלב האדום, תעודות של שוודיה, מדובר על עשרות אלפים שהוא הציל, כשהרוסים כבשו את הונגריה ועוד, אז הם חשדו בו שהוא מרגל גרמני. ככה אומרים, שהוא חילק הרבה תעודות, ונעלם בערבות סיביר, הרוסים כחישו בכלל כל קשר אליו, הם יודעים שהוא מת שם בכלא הסובייטי, אבל חסיד אומות העולם, זכרו לברכה, שמור לו מקום בגן עדן בצדיקים של חסידי אומות העולם. כל פנים, אז יש, כמו שיש לנו בבודדים חסידי אומות העולם, יש גם אומות כאלו. ושלמה מזהה את האומה הזאת אצל חירם, כי מבחינת שלמה הוא הולך לתקן את האנושות כולה, לא רק את עם ישראל. ישראל הם לב שבאיברים, כמו שאומר הכוזרי, וזה התקופה בתנ"ך זה כאן. זה, עכשיו, זה מתח עצום. זה ללכת על כל הקופה, זה משהו חבל על הזמן. דבר נוסף שמבטא את המהלך הזה, זאת העובדה מאוד מאוד מעניינת, ש... עוד לפני כן, רק בוא נשלים את הפסוקים של חירם, אחרי ששלמה מתאר לו את הכל, גם במלאכים וגם בדברי הימים, והיא כשמוע אחר בדברי שלמה, וישמח מאוד, ויאמר מה? ברוך אדוני היום אשר נתן לדוד בן חכם על העם הרב הזה. מברך את השם, את שם השם. גוי מתוקן, זה גוי שמאמין שיש בורא לעולם, וזה גוי שמאמין שעם ישראל זה העם הנבחר שלו, והוא מנסה לעשות כל מה שאפשר בשביל לעזור לעם ישראל. זה כבר אולי הספקנו לשכוח את זה, מרוב שזה, הגלות עשתה לנו שמות, אבל זה הדבר הפשוט ביותר, איך אומר הרב קוק בספר אורות, אלמלא חטא העגל, אלמלא עם ישראל בעצמו היה מתכחש לזהות שלו, אז אומות העולם יושבות ארץ כנען, כשעם ישראל היה מגיע כאן לפתח ארץ כנען, היו פרסות שטיח אדום, בכבוד, ברוכים הבאים, זה המקום שלכם, הרי אם אתם תשבו כאן, יהיה ברכה לאנושות כולה, ניתן לכם. אבל בגלל שעם ישראל מגיע והם מסתכלים, אומרים, מי זה? מי האנשים האלה? לא, לא נראה לנו שזה... יש להם איזה ענן כזה של חטא, לא מוכנים. אז הם מתנגדים, ומתחיל כאן איזה דינמיקה של מלחמה והתנגדות. אבל באופן עקרוני, זה צריך להיות כמו שהאיברים בגוף, הם שמחים שהלב בריא. אם אדם עושה כושר, אז מה, הרגליים אומרות ללב, גוף, אתה מריט אותנו? הם מבינים שלב בריא, זה גוף שלם בריא. אז זה מה שבעצם חירם עוסק. אני רוצה ברשותכם לקרוא עוד שני פסוקים שהם מאוד מאוד תמויים, יכולים להיות. תסתכלו בבקשה את פרק ו' פסוק למד ז'. למד ז'. בשנה הרביעית יוסד בית אדוני בירח זיו. כן? חודש אייר. בית המקדש בנייתו נסתיימה בחודש אייר. אמנם חנוכת בית המקדש הייתה בחודש תשרי, אבל הבנייה הסתיימה בחודש אייר, למי שזה מעניין אותו. בטח זה קרה בה' באייר. ובשנה ה-11, סליחה, תחילת הבנייה הייתה בחודש אייר. ובשנה ה-11 בירח בול, בול זה חודש חשוון, והחודש השמיני, קלה הבית לכל דבריו ולכל משפטיו, ויבנהו 7 שנים. כלומר, מתחילים לבנות את בית המקדש בחודש אייר, זה התחלת היסוד, מעניין מאוד, מסיימים אותו בחודש חשוון, ואתם מבינים שזה חודשים מקבילים, כן? חודש אייר הוא החודש השני, אם אתה סופר את השנה מניסן, חודש חשוון הוא חודש שני, אם אתה סופר אותה מתשרי. כלומר, בעצם בית המקדש הוא סוגר את שני המעגלים גם יחד, הוא גם את המעגל של השנה החודשית, שהיא שנה למי? לעם ישראל, אבל גם את השנה השמשית, שהיא שנה למי? לאומות העולם. הוא מתחיל פה ולסיים שם, כי הוא בית, לפי תפיסת שלמה, בית שעובד על שני הממדים האלו, על שני הפרמטרים האלו. אנחנו, תשימו לב, אנחנו הולכים פה לכיוון מאוד אוניברסלי. אני כאילו הייתי מצפה שכבר תשאלו אותי, אז מה, בעצם מה, אז למה צריך בכלל עם ישראל? אז בואו נבנה בית המקדש ויהיה פתוח לכולם, כי זה, כאילו, זהו, אולי הצורך הזה בלאומיות הישראלית היה עד בית המקדש. בדיוק של הדבר הזה מגיע הפסוק הבא, תשימו לב, ובשנה ה-11 בירח בולו, החודש השמיני, קלה הבית לכל דבריו ולכל משפטיו ויבנהו 7 שנים. כלומר, את בית המקדש הוא בנה 7 שנים, ואת ביתו בנה שלמה 13 שנה, ויחל את כל ביתו. כמה זה ביחד? 20. 20. כן, 20 שנה. אבל הוא לא פותח, במרכאות, את בית המקדש, עד שהוא לא גומר את הבית שלו. איך אתם מבינים דבר כזה? בית המקדש בנוי, מוכן. לא, ארמון של המלך יהיה מוכן, יותר מאוחר. אבל בשביל זה לעכב את בנייה, את פתיחת עבודת השם? חז"ל אומרים כדי לענות על השאלה הזאת, חז"ל אומרים שכאשר באה מלכת שבא לבקר את שלמה, יש איזה ביטוי מאוד מיוחד. מישהו זוכר את הביטוי הזה? אה? בדברי הימים, פסוק ת' בפרק ת'. בוא נקרא את זה. מלכת שבא שמעה את שם השלמה. שם השלמה זה השם של השוט של הרב עמר. שם השלמה. גם הרב עמר. דברי הימים, אנחנו מדלגים היום, אתם בסדר? אתם איתים? מחזיקים חזק? יופי. דברי הימים ב' פרק ת'. ומלכת שבא שמעה את שם השלמה ותבוא לנסות את שלמה בחידות בירושלים, בחיל כבד מאוד, גמלים, נוסעים בסמים וזהב, לרוב אבן יקרה, ותבוא אל שלמה ותדבר עמו את כל אשר היה עם לבבה. ויגיד לה שלמה את כל דבריה, יש הרבה סיפורים, איזה חידות וכו'. לא נעלם דבר משלמה אשר לא יגיד לה. ותרם מלכת שבא את חוכמת שלמה בבית אשר בנה. איזה בית? איזה בית?
בית שלו.
אם היא באה אליו זה הבית שלו. זה לא בית המקדש. ותרם מלכת שבא את חוכמת שלמה ואת הבית אשר בנה. ומאכל שולחנו ומושב עבדיו ומעמד משרתיו ומלבושיהם ומשקיו ומלבושיהם. ועלייתו אשר יעלה בית אדוני, ולא היה בה עוד רוח. משהו? ותאמר אל המלך, אמת הדבר אשר שמעתי, ולא האמנתי עד שבאתי ותראה, ולא הוגד לי חצי, וכו' וכו'. אשריך, אשרי אנשיך, ואשרי עבדיך, וכו' וכו'. ממה היא התלהבה? חז"ל אומרים שהיא התלהבה מהחיבור הזה הבלתי נתפס. בין בית המלך לבין בית המקדש. ומהגשר שהיה ביניהם. שלמה בנה, אנחנו נראה את זה בהמשך, שלמה בנה גשר שחיבר בין בית המלך לבין בית המקדש. מלכת שבא, בהתאם לתפיסה הגוית, הכירה עובדי כוחות עליונים כאלה ואחרים. הכירה את הנזירים, הכירה את כל האנשים האלה שהם הקדישו את החיים שלהם לרוחניות, מה שנקרא. הכירה את זה היטב, והיא גם הכירה מלכים. יודעת איך נראה ניהול ממלכה, והיא גם הכירה בצורך של כל מלך שיהיה לו גם איזה איש אלוהים שייתן לו קצת רוח ושאר רוח. אבל את החיבור הזה, אומה שחיה את כל החיים שלה, החיים הלאומיים, החיים הממלכתיים שלה, את המלחמות ואת הכלכלה ואת הצבא ואת הסוסים ואת הרכב, וכל האופרציה הגדולה הזאת היא חיה את הכל, מכף רגל ועד ראש, על פי קודש, על פי דבר השם, זה פלא. את זה היא לא ראתה. אתם מבינים מה המשמעות של דבר כזה? המשמעות היא שאם עד תקופת שלמה, אצל כל אומות העולם התפיסה הייתה שיש חיים, ולחיים האלה יש כל מיני כובעים, אבל יש את החיים, יש כובע דתי, ויש כובע כזה, וכובעים תרבותיים, כובעים של כובעים דתיים, פתאום מגיע שלמה המלך, מגיע עם ישראל, כן, בתקופה הזאת, ובעצם מראים שהחיים כולם, כל החיים כולם, על כל המרכיבים שלהם, הם דבר השם. דבר השם פוגש אותנו בבית המקדש ובבית המלך. ולכן הבנייה של שני הבתים האלו היא בנייה מאוחדת, היא בנייה משולבת ואי אפשר לפתוח את אחד לפני השני. ברור ששלמה קודם כל מקדים את בניית בית המקדש, הוא מתחיל מזה, אבל הוא לא פותח את בית המקדש עד שהוא לא מסיים לבנות את ביתה שלו, כי זה ביחד. כי המלכות בעם ישראל היא בעצם הורדת דבר השם לחיים הלאומיים של האומה. איך נראה המשפט? וגם תשימו לב, גם אנחנו דיברנו על זה כמה פעמים, שבעצם הרשויות הן נפרדות. וזה נכון. במובן מסוים זה נכון. כלומר, יש לנו ארבע רשויות, ראשי תיבות משכן, מלך, שופט, כהן ונביא, וכל אחד הוא בפני עצמו, המלך הוא מלך. אבל השופט, הכוונה הסנהדרין, הם סנהדרין ויכולים אפילו לשפוט את המלך, את מלכי בית דוד. והכהן הגדול, בוודאי שהוא יש לו את צבא הכהנים שלו, ואת האוצר שלו, והנביא, ודאי שהוא לא כפוף. זה נכון מצד אחד. מצד שני, יש נקודות השקה ביניהם. כי איפה נמצאים הסנהדרין? בלשכת הגזית, שאיפה היא נמצאת? בבית המקדש. ומי היו חברים בסנהדרין? כהנים. הרמב״ם כותב בהלכות שופטים, יש מצוות עשה למנות כהנים לסנהדרין. אם יש רב תלמיד חכם, לא רק, אבל אם יש רב תלמיד חכם שהוא כהן, ורב תלמיד חכם באותה מדרגה שהוא לא כהן, ממנים את הכהן. למה? כי כתוב, כי ספרי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיו. אז יש עניין שדווקא הכהנים יהיו גם הסנהדרין. יפה מאוד. והמלך, אבל המלך הוא גם נכנס לעזרה, וקורא שם בתורה, לעיני כל העם, בבית המקדש. אז זה נכון שמצד אחד יש הפרדה, ומצד שני זה הכל כאן מחובר, זה לא שהמלך הוא איזה מין עסוק רק בעניינים הלאומיים, ויש לו שר הדתות. לא, זה הכל אותו עניין. ומי שבעצם מבטא את האחדות הזאת, או לפחות את הניסיון לאחדות הזאת, מי שמבטא את זה זה שלמה המלך. בהרבה מאוד מובנים, תראו כמה מעגלים פתחנו כאן בשיעור. שלמה המלך רוצה בעצם לחבר את הכל. קודם כל הוא רוצה לחבר בתוך, נתחיל אולי מהמעגל הפנימי, בתוך עם ישראל, בין מלכות לבין כהונה. על ידי בניית שני הבתים האלו גם יחד, ועל ידי יצירת חיבור פיזי ביניהם. בית המקדש מחובר לבית המלך, פעם אחת. פעם שנייה שלמה מנסה לחבר את האומות. לא רק להגיד להם, אומות העולם, בנינו בית המקדש, ומעכשיו, כל מה שאתם צריכים, אז הכל דרכנו. זה לא עובד. זה לא יעבוד. אם רוצים לחבר אותם באמת, צריך לשתף אותם בתהליך עצמו. בתהליך עצמו. לא רק חומר, אלא גם תוכן. זה מופיע גם, אני רואה גם, גם במלאכים. וישלח המלך שלמה, ויקח את חירם מצור, בן אישה אלמנה, מתן נפתלי וכו'. והאדם הזה מצור, האיש הזה, הוא עושה כאן את העמודים של בית המקדש, את יכין ובועז, הוא בונה אותם. הוא בונה את, 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 את העמודים שעליהם נכון הבית, הוא בונה אותם. כלומר, שלמה נותן לאומות שסביבנו, ובמיוחד לחירם, שהוא איזה מין גורם מתווך, הוא נותן להם חלק משמעותי. כי יש כאן ניסיון אמיתי ליצור חיבור עצום. שאלה יפה, שאלה יפה, אני חושב, אם אתה, לפי דעתי, אני ככה אומר לך מסברה, שהוא לא רצה שכל אחד כאילו יקזז את השני. כשאתה עושה שני דברים במקביל, אז כל אחד כאילו, לא, אנחנו עכשיו, כל האומה מתרכזת בדבר הזה. זה עכשיו המשימה, גומרים את זה, כל האומה עוברת בדבר הזה, ואז כל דבר הוא בעצם מקבל את הצבע העז שלו. הצבע העוצמתי שלו, ואז החיבור ביניהם הוא חיבור אמיתי. כדי שזה לא יהיה איזה מין גם וגם כזה, אלא משהו, כשמקדישים לו את כל תשומת הלב, הוא בעצם היחיד כאן בתוך המרחב, מסיימים אותו, עוברים לדבר הבא. זה כמו הוויכוח, איך עדיף ללמוד, ללמוד אמונה, כן? האם עדיף ללמוד, לא יודע מה, חמישה ספרים במקביל, וכל יום להתקדם במקביל בכמה וכמה ספרים, או עדיף לקחת ספר אחד, עכשיו לומדים רק את זה. שמים את זה, עוברים רק, יש הרבה מאוד מעלות לשיטה השנייה דווקא, כי ככה אדם הוא מתרכז, הוא זוכר, הוא יותר מהיר, זה נוכח, אחרי שהוא מסיים, יעבור לספר הבא. הרבה לומדים גם את זה וגם את זה וגם את זה, ואת אחת, אתה כבר לא זוכר, באיזה שיעור דיברנו על סגולת ישראל, באיזה שיעור דיברנו על נצח ישראל, זה בשיעור בזה, הכל כזה שנייה, סלט של מושגים. אז לכן, יפה מאוד. כן. לא כאילו, נכון. בבית המקדש. זה אפשרות אחת, להגיד שבבניין הבית הוא יזדרז יותר מאשר בניין בניין בית השם. כן, זה אפשרות אחת להגיד שהוא יותר יזדרז, אבל אפשרות נוספת להגיד שזה לא סתם. כלומר, בוא נגיד ככה, אנחנו מכירים את זה דווקא מהקצה הלא טוב. מי יותר מבטא את מציאות השם בעולם? בית המקדש או עם ישראל? שלצורך העניין, הנציג של עם ישראל זה המלוכה. כן, שלמה, אוקיי. מה? מי יותר ממי? מי כאילו, אם אפשר לשאול דבר כזה? עם ישראל. נכון? אנחנו יודעים שבית המקדש נחרב ועם ישראל לא. הקדוש ברוך הוא מעדיף להחריב את הבית מאשר לגעת באומה. אז גם כאן, כאילו, בתוך המוזניים האלו, מי כאילו יותר בית המקדש או בית המלך, יש כאן איזה מין רושם, שבית המלוכה, שהוא בעצם ביטוי לאורגן הלאומי של עם ישראל, הוא, כן, הוא יותר מרכזי, במובן מסוים. אבל כל העניין כאן אצל שלמה זה דווקא לא להכריע מי יותר מרכזי, אלא ליצור את החיבור בין שני הדברים. כי עכשיו בעצם הולכת להיות כאן תקופה, אליבא דשלמה, שבה עם ישראל, הכל מאוזן, הכל מחובר, המלכות עם הכהונה, עם הנבואה, והדבר העוצמתי הזה הולך ומשפיע על אומות העולם. בת פרעה שמביאה איתה את כל התרבות הסטטית והנוכחת כאן של המרחב, מגוירת ומוכנסת פנימה, והיא דרך דרכה צינור ההשפעה לאזור הדרומי. חירם מלך צור, הגוי המתוקן הזה, שלוקח חלק בבניית המקדש, הוא בעצם דרכו הולכת להיות נפוץ, כל התורה הגדולה הזאת הולכת להיות מופצת בכל המרחב כולו דרך הסוחרת העמים צור, שלמה הולך על כל הקופה. על כל כל הקופה. וכחלק מההליכה על כל הקופה, שלמה גם מרשה לעצמו לעבור את הגבול. לעבור את הגבול, אנחנו כרגע קוראים לזה לעבור את הגבול, אבל מבחינתו זה לא היה לעבור את הגבול, אלא בשני תחומים, ארבעת נשים וארבעת סוסים. ברשותכם, אני רוצה להתעכב על, על הנשים, אנחנו נדבר בהמשך, נדבר רגע, רגע על, על הסוסים. בואו נקרא רגע את, את, אני, תראו, בפרק ד' יש רשימה, אנחנו בדרך כלל אוהבים רשימות, כי מרשימות אפשר ללמוד הרבה מאוד, אבל אני רוצה קצת להספיק את מה שהתחלתי לומר, אז רק אני אומר שבעצם פרק ד' בעצם מבטא עבורנו יציבות מוחלטת של שלטון שלמה, והתחלה של מפעל של גביית מיסים מסודרת, שעד אז כמעט ולא היה. כן, לדוד היה נציב אחד על המס, לשלמה יש 12 נציבים. כן, יש פה רשימה מכל אחד מלא, ויש לו 12 ניצבים על כל המלך, ומקלקלים את המלך, חודש בשנה וכו' וכו', ויש ממש לכל שבט יש נציג של מס וכו' וכו', כולם באמת איזה מין מערכת גבייה, ויש כאן פירוט של כל הניצבים האלה, יפה מאוד. הסיכום, יהודה, סיכום פרק לרד, יהודה וישראל רבים ככל אשר על הים, לרוב אוכלים ושותים ושמחים. איזה סיכום מוזר. זה נראה כזה, מה בעצם המשמעות הפנימית שלו? המשמעות הפנימית היא כזאת, ואנחנו הרי לומדים נבואה שהוא צריכה לדורות, אז זה גם מאוד מאוד מאפיין את, את מדינת ישראל. תראו, כשעם, כשאומה עסוקה באיומים קיומיים, מאיימים לה על החיים, היא לא פנויה לשום דבר אחר. אם אומה עסוקה בלקלוט, נגיד כמו מדינת ישראל, כן? לקלוט 1.5 מיליון עולים בארבע שנים הראשונות שלה, ולהתמודד עם מלחמה פעם ב-7-8 שנים, אז אין פנאי לכל כל הדיונים הפנימיים, מה בדיוק הכיוון הפנימי של עם ישראל, עם ישראל לאן, אדוני, אנחנו לא בטוחים שאנחנו, מחר בבוקר אנחנו לא פורצת מלחמה. אז לכן, דווקא העובדה שיש כאן את שלמה, והמלכות נכנסת כאן לאיזושהי שגרה, וסוף סוף, אחרי הרבה מאוד שנות מלחמה, גם בימי דוד, ושאול, ועוד לפני כן, בתקופת השופטים, שהיה כל הזמן ups and downs כאלה, עליות וירידות של צרות, סוף סוף נכנסים לאיזושהי ישורת רגועה של שגרת חיים, של איש תחת גפנו ותחת תענתו של, 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 של אבא שרואה את בנו ואת נכדו, איזושהי שגרה שאדם כבר נמצא כאן על הנחלה שלו, יש אכילה ושתייה ושמחה, כלומר חיים שגרתיים נעימים, זה הצורה שמפנה את המקום למדרגה הבאה. מי שעסוק במדרגה קיומית, קשה לו מאוד להתפנות למדרגות יותר פנימיות. זה כמו, יש מי שמכיר פירמידת הצרכים של מסלו, כן? הצרכים הראשונים של האדם זה הצרכים הקיומיים שלו. לחם לאכול ובגד ללבוש. קודם כל זה. אם אין לי לחם לאכול, אל תדבר איתי עכשיו על פסקאות בדברי הרב קוק. אני רעב. אל תדבר איתי, אני עכשיו נלחם על הקיום שלי. אבל כשהקיום הבסיסי הוא מובטח, כשכל הדברים הבסיסיים ביותר, אז אני מתחילים לעלות, רגע, מה עם השכלה, מה עם דעות, לאן אני הולך, מה הכיוון שלי וכן על זה הדרך. אז לכן התיאור כאן זה לא איזה תיאור נהנתני, אלא בעצם זה תיאור של תשתית, התשתית הלאומית שמאפשרת התקדמות לפרויקט הבא, שהוא בניית הבתים. ממשיך הפרק לתאר, ושלמה היה מושל בכל הממלכות מן הנהר ארץ פלישתים ועד גבול מצרים, מגישים מנחה ועובדים את שלמה כל ימי חייו. דרך אגב, בפרק הזה יש הגדרה מאוד יפה למה זה שלום, מה זה שלום של המקרא. שלום של המקרא זה לא, ממש לא השלום של ימינו, אלא שלום של המקרא זה אומר שיש אומה אחת שהיא מאוד חזקה באזור, ושכולם מפחדים ממנה. זה שלום. זה שלום. עוצמה של אומה שהיא אימפריה, ולכן כולם איתה בשלום, כי היא לא משתלם לתקוף אותה. אין שום שלום אחר במקרא. זה השלום היחיד. זה מה שכתוב כאן. כן, הקדוש ברוך הוא הבטיח שיש שלום, לשלמה יהיה שלום. ומה השלום? כולם מגישים מנחה ועובדים את שלמה כל ימי חייו. זה השלום. ואין לכם שלמה ליום אחד 30 קור וסולד, 60 קור קמח וכו', 10 בקר, כי הוא רודה, פסוק ד', בכל עבר הנהר, מתפסח ועד עזה, בכל מלכי עבר הנהר, ושלום היה לו מכל עבריו מסביב. זה השלום שהוא רודה בכל עבר הנהר, ולא שום דבר אחר, לא בלונים נפוחים בכל מיני מדשאות, ולא צילומים שלא שווים את ערכם דקה אחר כך. וישב יהודה וישראל לבטח, איש תחת גפנו ותחת עינתו, מדן ועד באר שבע, שבה כל ימי שלמה. והדבר הזה מאפשר את הצמיחה הבאה. אופס, פסוק ו. והיה לשלמה 40,000 עורבות סוסים למרכבו ו-12,000 פרשים. אני מבקש שננסה קצת להבין מה המשמעות של דבר כזה. הרי התורה מצווה את המלך רק לא ירבה לו סוסים ולא ישיב את העם מצרים. מדוע התורה מצווה את המלך לא להרבות סוסים ולמה שלמה כן הרבה סוסים? למה התורה מצווה לא להרבות סוסים? מה אכפת התורה שלנו? כלומר?
היום שנסמכים על צהל
בעצם בוא ננסה להבין את הציווי של התורה. בעצם התורה אומרת ככה, התורה מצווה על המלך, מכיוון שאתם המעט מכל העמים, ומכיוון שבעצם ארבעה סוסים זה אומר, בעצם זה אומר, תחשבו על המשמעות של הדבר הזה, הרי עד לימי שלמה הצבא של עם ישראל היה בנוי בעיקר ממילואים. היה כוח סדיר קטן שהיה הולך עם דוד, ורוב הצבא, 800,000 לוחמים שמנינו אותם בסוף ספר שמואל, בעצם מילואים. מילואים. והמלך הוא כשיותר מלחמה, הוא מגייס את המילואים. אין מנגנון אדיר של צבא קבע שכל הזמן מבליט את העוצמה. המלך הוא, יש לו איזה צבא סדיר קטן, וכשיש מלחמה, אז הוא צריך לגייס את כולם, ומלך גם הכהן מגיע, וצריך להתפלל, ולראות שכולם יגיעו וכו'. זה משהו אחר, זה משהו שהוא הרבה יותר... כשאתה מחזיק 40,000 סוסים, מה זה אומר? 12,000 פרשים. כן, ברור. זה שהוא עבר לדברי תורה אנחנו יודעים. כלומר, אנחנו יודעים את זה בתור מסקנה. אני רוצה לנסות לברר מה הייתה אב האמינה שלו. מה, שלמה לא יודע לקרוא את הפסוקים? מה הוא חשב? אני רק רוצה להבין, בואו כל הבין מה היא המשמעות. שאני מחזיק 40,000 סוסים ו-12,000 פרשים. מה המשמעות של הצבא? איזה צבא יש לי? צבא קבע. אדיר בממדיו. זה כבר לא צבא מילואים, זה צבא קבע. זוהי עוצמה צבאית קבועה. אתה כל רגע יכול לספור, אתה לנדון אותה, אתה יכול... זה כמו בעצם, זה כמו ההבדל בין, לא יודע מה איזה... זה כמו נגיד, זה בעצם כמו ארצות הברית, כן? ארצות הברית, יש לה בכל רגע נתון, מיליוני חיילים, נוסעות מטוסים, יש לה צבא שקשור, צבא הפסיפי וצבא האטלנטי, כל רגע נתון ארצות הברית יכולה להיות מסוגלת להכות בכל מקום בעולם, מבחינתה. כן? כל רגע הם יכולים למשש את העוצמה שלהם. מאשר כשאתה בנוי על איזה כוח סדיר קטן, ולפי המלחמות אתה מגייס את הכוח, זה לא נוכח, זה לא שאין עוצמה, יש עוצמה לדוד. יש עצמה ל-800,000 חיילים, אבל היא לא נוכחת כל כך. זה לא המצעדי חיילים האלה, כמו שהיינו רואים בצבא הקומוניסטי, חיילים הולכים בלי סוף, הולכים, צועדים וטילים, שאתה יכול כל רגע, שאתה רוצה רגע למשש את העוצמה, אתה יכול למשש אותה. אז בעצם התורה מצווה למלך מישראל לא להיות בכזה מצב שכל רגע הוא יכול למדוד, לספור ולראות מול העיניים את עוצמתו הצבאית, כי הדבר הזה יכול להביא לכל הדברים הרעים, לגבות לבב, ליהירות, לכוחי ועוצם ידי, לשכחת השם וכו' וכו'. בעוד שאם הכוח הצבאי הוא יותר עלום, יותר זה, זה לא שאתה לא תילחם, ודאי תילחם, אבל אתה לא כל היום תלטף את הטילים ותראה את הכמויות של הדיוויזיות שיש לך מתחת ליד. אז מה, שלמה לא יודע את הדבר הזה? הוא יודע. רק שלמה אומר, כל הפסוקים שהתורה אמרה, זה נכון עד אליי. זה נכון למלכות רגילה, זה לא נכון למלכות שהולכת לשמת את כל העולם. זה כמותר. אני הרבה ולא אסיר. זה מה שאומר שלמה. אני הרבה נשים ולא יסור לבבי, אני הרבה סוסים ולא אשיב את העם מצרים. הוא מודע לפסוק, זה לא שהוא שכח ממנו לרגע, זה לא שהתגבר עליו יצרו, חס וחלילה, אלא הוא מודע לפסוק, אבל אומר, זה נכון עד אליי, כי ממני מתחילה תקופה חדשה בהיסטוריה. לא על מלכותי דיברה התורה. אני הולך לעשות את הדבר הכי עוצמתי, הכי גדול, כי כדי להשפיע על אומות העולם, אתה לא יכול להיות נשמח על איזה... צבא כזה קטן של מילואים. אתה צריך להיות בעוצמה יציבה כל הזמן. כדי לרדות, להיות האימפריה כאן השלטת, אתה לא יכול להיות איזה אחד כזה שבנוי על צבא מילואים. פה צריך עוצמה צבאית גדולה, קבועה. ושלמה אומר, לפי גודל החוכמה שניתנה לי, והכוחות שניתנו לי ונמסרו לי, והפרויקט שאני הולך אליו, אני מרשה לעצמי להרבות סוסים. וגם להרבות נשים. ואת הפיק הקטן הזה, את את הקפיצה הקטנה הזאת, מכיוון שאנחנו עוסקים כאן במתח מאוד מאוד גבוה, וכל טעות כאן היא טעות גרעינית, זה אנרגיה עצמה שמשתחררת, כנראה שבסטייה הקטנה הזאת נגזרה תוכניתו של שלמה המלך לירידה וכישלון ולא להצלחה. אנחנו בזאת השם נראה, נעמיק בדבר הזה בשיעורים הבאים. חיזקו ואמץ לבבכם, כל המייחלים להשם. תהיו.